כל חי אונליין 93fm.co.il
Soridos osha shuoi all was of vadati beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום חמישי, כוח בטבת, תשע"ז, מסכת בבא בתרא, דף ד'. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. במסילת ישרים בפרק י"ט, נאמר כך, אודות השמחה. השמחה האמיתית שיהיה ליבו של אדם עולז, על שהוא זוכה לעבוד לפני אדון יתברך שאין כמוהו, ולעסוק בתורתו ובמצוותיו שהם השלימות האמיתי והיקר הנצחי. אמר שלמה המלך במשל חוכמתו, בשיר השירים, משכייני אחריך נרוצה, הביאני המלך חדריו, נגילה ונשמחה בך. כי כל מה שזוכה האדם להיכנס יותר לפנים בחדרי ידיעת גדולתו יתברך, יותר תגדל בו השמחה, ויהיה ליבו סס בקרבו. תפילת בית המדרש. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותי שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. אלו אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא ייקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. כהרגלנו בסייעתא דשמיא אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם פרק השינון הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול. אתמול למדנו את דף ג' ממסכתנו החדשה הבאה עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, מסכת בבא בתרא. בסיום השיעור שאלנו שש שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה התשובות. שאלה הראשונה הייתה, ללשון מחיצה שפירושה חלוקה, מדוע כתבה המשנה שרצו לעשות מחיצה? והתשובה, כי לשון הבריות היא לומר, בוא נעשה חלוקה. שאלה שנייה, מדוע קניין על התחייבות לבניית כותל אינו קניין דברים? התשובה בתוספות שאומר משום שמשעבדים לכך את נכסיהם. שאלה שלישית, למי נפקמינה, הוכחת הבאים ממשנתנו כמה הוא רוב עם מילוי עתית. התשובה ברשי שאומר שמתחייב אדם לחברו לבנות לו כותל, חייב למלות לו תפחתית. שאלה רביעית, במה היה גדול בית שני מבית ראשון? והתשובה, נחלקו רב ושמואל או רבי יוחנן ורבי אלעזר. אחד אמר שהיה גדול בכך שבית ראשון היה גבוה 30 אמה ובית שני 40 אמה. ואחד אמר שבית שני התקיים יותר שנים. שאלה חמישית, כיצד יעץ בבא בן בוטה לאורדוס לסתור את בית המקדש, הרי אסור לסתור בית הכנסת, והתשובה א' שראה בו סדקים, ב' שונה הדין אצל מלכות מפני שאינה חוזרת בה מדבריה ובוודאי תבנה לבסוף. והשאלה האחרונה על דף ג', מדוע תמן אורדוס את התינוקת בדבש? והתשובה יש אומרים כדי לבוא עליה ויש אומרים שרצה שיסברו שזו אשתו ויאמרו שיתחתן עם בת מלך. אלה הם הוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה לדף אשר למדנו אתמול. הלו דף ג' ממסכת בבא בתרא, וכעת מוריי ורבותיי לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום חמישי בשבוע, כוח בטבת תשע"ז, עיקר ותורף העניין הוא לימוד דפינו היומי, הלו דף ד' ממסכת בבא בתרא. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף ג' עמוד ב', 10 שורות לפני סוף הדף, מן המילים אורדוס, עבדה דבית חשמונאי אבא. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם ובשם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. מספרת הגמרא עכשיו את מעשה אורדוס עלייתו לשלטון ובנייתו מחדש את בית המקדש. מספרת הגמרא אורדוס עבדה דבית חשמונאי אבי, מתחילה עבד של מלכות בית חשמונאי היה. בית חשמונאי הם המלכים בימי בית שני מצאצאים עתיתיהו בן יוחנן חשמונאי שמלכו אחרי ניצחון ישראל כנגד היוונים במלחמות המפורסמות בזמן נס חנוכה. הורדוס היה ממשפחה אדומית, היה עבד למלך האחרון מהשולשלת הזו, והוא מרד במלכות והרג את כל בית החשמונאים ותפס את המלוכה לעצמו, כפי שתבאר הגמרא בהמשך, ועל ידו התחילו הרומאים לשלוט בארץ. נתן עיניו באותה תינוקת, נתן עיניו בתינוקת אחת מבית חשמונאי לקחתה לאישה, ועדיין לא עלתה על דעתו שיצליח להרוג את אדוניו ויוכל לקחתה לאישה עד אשר שמע את הבת קול, ואז הבין שיצליח, כך מסביר הבן יהוידע. יום אחד שמע הוא גברה, בת קלה, יום אחד הוא שמע בת קול, ורק הוא שמע את הבת קול הזו, ולכן הסיק בדעתו ששעתו עומדת לו ויצליח. כך מסביר העיון יעקב. ומה שמע שהכוונה לבת קול ממש, אבל הבן יהוידע מפרש שאין הכוונה לבת קול משמיים, אלא דבר זה יצא מפי חוזים בכוכבים. והם הוציאו את הקול הזה בעולם, והגיע הדבר לאוזניו של אורדוס. אם כן שומע אורדוס בת קול, האומרת, קול עבדה דמריד אשתה, מצלח. קול עבד שימרות באדונו עכשיו יצליח. קם קטלינו לכולה מרוותי, עמד אורדוס והרג את כל אדוניו, ושייר אלה היא הנוקתה, ואותיר בחיים את התינוקת שרצה לשאת אותה לאישה. כי חזת היא הנוקתה דקבאי למין סבא, כאשר ראתה אותה תינוקת שהוא רוצה לשאת אותה לאישה, ומסביר המערשה, הוא רצה לסתה כי הרי נותר אורדוס העבד שלה, כיוון שרק היא נותרה מכל בית חשמונאי, על ידי כך שישאנה יצא לחירות כדין אדון הנושא שפחתו. שמע זאת אותה ינוקתה, סליקה לאיגרה, עלתה לגג, ורמה קלה והרימה את קולה ואמרה, קולמן דעתי ואמר מבית חשמונאי כעתינה, עבדהו, כל מי שיבוא ויאמר אני מבית חשמונאי, שיעידו כולם שהוא עבד. דלו ישתיירה מיני אולי ינוקתה, כיוון שהרג אורדוס את כל בית חשמונאי ונותרה מהם רק התינוקת הזו, והינוקתה נפלה מאיגרה לארה, והתינוקת זו נפלה מהגג לארץ ומתה. ותוספות מאירים כאן על מה שפירש רשי במסכת סוטה דף ממא עמוד א', שאמרו חכמי ישראל לאגריפס שהיה מזרו של אורדוס, אחינו אתה, לפי שהייתה אמו מישראל, וקשה, שאם הייתה אמו מישראל, אם כן זרה אורדוס הם ישראלים ולא עבדים, שהרי עבד הבא על בת ישראל עבלת כשר, ויש להקשות הרי מיסה אחד מצאצאי אורדוס שהישראלית יהיו בניו ישראלים, ואם כן איך אמר שמואל, בהכללה שכל מי שיאמר שהוא מזר הבית חשמונאי הוא עבד, אומר המערם שרשי הרגיש בקושייה הזו, וכותב במסכת קידושין דף עין עמוד ב', ומסתם עליו בנות ישראל נעשיב, דניזרים הם להשיב בנותם לעבדים ואבל הוא כולו עבדים, ונחשבים כולם לעבדים. אבל הדבר סותר למה שכותב רשי במסכת סוטה. מספר את הגמרא תמנה שבע שנים בדופשה, תמן אותה אורדוס שבע שנים בתוך הדבש, כדי שתתקיים. ואין הכוונה, אומר הבן יהוידע בתוך דבש ממש, אלא הייתה לו תחבושת מתוקנת בכמה מיני סממנים המועילה לקיים את בשר האדם. כי אין שמח חניתה שבמצרים, אבל לא היה זה חניתה ממש, אלא הייתה מקיימת את הבשר בעודות אמון בה. איקא דאמרי שבא עליה, יש אומרים שהוא בא עליה, ואיקא דאמרי שלא בא עליה. מבארת הגמרא דאמרי לה לשיטת האומרים שבא עליה, אורדוס, עד התמנה מה שתמן אותה בדבש, עשה כן, לאיתו ולעיצרי כדי להניח דעת יצרו ולבוא עליה. ודאמרי לה לדעת האומרים שלא בא עליה, איידה תמנה, טעם הדבר שתמן אותה בדבש, כי איך עדינו אמרו בת מלך נסף כדי שיסברו שזו היא אשתו, ויאמרו שהתחתן עם בת מלך. ממשיכה הגמרא ומספרת אמר אורדוס בליבו, מן דרי שמי דורש את משמעות הפסוק מקרב אחיך, תשים עליך מלך, שזה ממעט עבד, שהרי המשמעות הפשוטה של הפסוק היא רק על עובדי כוכבים, ולכן לפי זה איני ראוי להיות מלך, רבנן. אלו הם חכמים, קם קטלינו לכול הרבנן, עמד והרג את כל החכמים. תוספות מבארים שאין הכוונה בדווקא לכל החכמים, אלא הרג את רובם, והבן יהוידע כותב שהרג רק את הסנהדרין. ושבקי לבבא בן בוטה למשקל עיצה מיני, הותיר את בבא בן בוטה בחיים, כדי לקחת ממנו עיצה. אבל אומרת הגמרא, האדר לי כלילה דיאלי, הקיף את עיניו של בבא בן בוטה, באתרה מעורה של כיפוד. ששערה קשה כמחתים, נקרינו לעיני והם נקרו את עיניו. הוא עשה זאת בשביל המעשה שמיד תספר הגמרא. כך מסביר הבן יהוידע בביורו הראשון. אומרת הגמרא, אחרי הפעולה הזו ניסה אורדוס לבדוק את יחסו של בבא בן בוטה למלכותו. יום אחד עתה ויתיב קמי. יום אחד בא אורדוס וישב לפני בבא בן בוטה בהעמדת פנים, כאילו הוא אדם אדיוט. הוא אמר לבבא בן בוטה, חזי מר, אי עבדה בישה, מי כעביד. ראה אדוני, מה עושה העבד הרע הזה, שהרג את החכמים? אמר לי, מיישיב לו בבא בן בוטה לאורדוס, מה יעביד לי? מה אני יכול לעשות לו? ועל התשובה הזו לא הקפיד אורדוס, שכן הוא לא ציפה שבבא בן בוטה יביע הסכמה לשלטונו ולמעשה, ולרק הוא רצה לבדוק אם בבא בן בוטה עלול לסכן את מלכותו ולפעול נגדה. אורדוס הציע לו דרך פעולה, אמר לו, אומר לו אורדוס לבבא, בן בוטה, ניל תימר, יקלל אותו אדוני. ובבא בן בוטה מסרב, אמר לו, אומר לו בבא בן בוטה לאורדוס, כתיב, אמר במגילת קהלת פרק י' פסוק ח', גם במעדעך, במחשבותיך, מלך אל תקלל. ואם כן, אין איפה לקלל את המלך. אמנם אסור מן התורה לקלל כל אדם מישראל, אלא שהמקלל מלך מישראל עובר גם בלב מיוחד של ונשיא בעמך לא טהור. אבל בבא בן בוטה העדיף לנקוט את הפסוק ממגילת קהלת שמדבר במפורש על מלך כדי לכבד בזה את המלכות מצד זהירותו. אמר לו, אומר לו אורדוס לבבא בן בוטה, אי לב מלך הוא, אבל האדם הזה באמת הוא אינו מלך ויכול אתה לקללו. משום שבמינוי מלך נאמר בתורה בספר דברים פרק י' ז' פסוק תדבב, מקרב אחיך תשים עליך מלך. דרשו חכמים ממובחר שבאחיך למעט עבד. ואף בדיעבד כשמינו עבד למלך אין לו דין מלך. ובבא בן בוטה ממשיך לסרב, אמר לו, אומר לו בבא בן בוטה לאורדוס, ולאבי עשיר באלמה, ולו יהיה רק עשיר וכתיב, הרי כתוב בהמשך אותו פסוק, במגילת קהלת, ובחדרי משכבך אל תקלל עשיר, ולא יהיה אל הנשיא, שכן על כל פנים הוא מנהיג של כלל ישראל, וזו ההגדרה של נשיא, וכתיב, הרי כתוב בספר שמות פרק רב ב' פסוק זך, ונשיא ועמך לא טהור, אם כן, גם אם אינו מלך אין לקללו, שהרי על כל פנים הוא נשיא ועשיר. ואף על פי שגם דין נשיא לא היה לו מאותו טעם שלא היה לו דין מלך, שכן לכל המינויים של השלטון אין ממנים אלא ממובחר שבאחיך, ולא עבד, ועוד שהרי בכוח נטל אורדוס את השלטון, מכל מקום אורדוס לא ישיב לו כך משום שהייתה לו תשובה טובה מגוף המקרא שהביא, כפי שמספר את הגמרא בהמשך. אמר לו, אומר לו אורדוס לבבא בן בוטה, איסור לקלל נשיא בעמך, נוהג רק בנשיא העושה מעשה עמך, כפי שדורשת הגמרא במסכת יבמות דף חב עמוד ב מהמילה ועמך. כלומר שמקיים את מצוות התורה, והי ואדם זה לה ואינו עושה מעשה עמך, שרשע הוא, ומותר איפה לקללו. ראה בבא בן בוטה שכל הנימוקים הללו מן המקראות אינם מניחים את דעתו של בן שיחו, ואמר לאורדוס סיבה אחרת. אמר לו, אומר לו בבא בן בוטה לאורדוס, מסתפינה מיני, אני מפחד ממנו. והגאות הבך מוסיף את הגרסה איקה איניש דשמה מילתה ואז ילומוד עלי, שמה יש מישהו שישמע את הדברים וילך ויודיע לו. מנסה אורדוס לבטל את החשש הזה. אמר לו, אומר לו אורדוס לבבא בן בוטה, לקה איניש דאזיל דלימלי, אין כאן שום אדם שילך ויאמר למלך שקיללת אותו, דאנה ואת יתבינה, שרק אני ואתה יושבים כאן ואין מי שישמע. אבל בבא בן בוטה בכל זאת סירב. אמר לו, אומר לו בבא בן בוטה לאורדוס, כתיב, נאמר במגילת קהלת פרק י' פסוק ח', כי עוף השמיים יוליך את הכל ובעל כנפיים יגיד דבר. דהיינו, לעולם אי אפשר להיות בטוח ששיחה חשאית לא תיוודע. וזה סוף הפסוק שמובא לאל, גם במדעך מלך אל תקלל ובחדכי משכבך אל תקלל השיר. דהיינו שהעזרה של שלמה המלך שכתב את קהלת היא אף לגבי רשע שאינו עושה מעשה עמך, שאף על פי שבמקרה זה אין איסור תורה מצד עצם הכללה, מכל מקום יש איסור מצד סכנה, משום שעוף השמיים יוליך את הכל ובעל כנפיים יגיד דבר. כשמבין אורדוס שאין לו לחשוש מבבא בן בוטה ושאר חכמי ישראל, הוא גילה לבבא בן בוטה את זהותו. אמר לו, אומר אורדוס לבבא בן בוטה, אנה הוא, אני הוא המלך עצמו, אני הוא אורדוס. יווי ידנה דזהירי רבנן כולי איי, לא אבי קטלין עליהו, אילו ידעתי שחכמים זהירים כל כך, לא הייתי אור גם. מזהירותו המופלגת של בבא בן בוטה אפילו מלקללו, למד אורדוס, שאף על פי שחכמים מסתייגים ממלכותו, מכיוון שהוא עבד ואינו מובחר שבאחיך, אין לו לחשוש מהם שיסלקו ממלכותו או יהרגו. מבקש אורדוס מבבא בן בוטה למצוא לו דרך לתיקון על הריגת החכמים. אשתא מאי תקנתא דאוגה, רק כעת מהו תיקונו של אותו אדם, דהיינו מה אוכל לעשות לכפר על מעשיי בהריגת החכמים. משיב לו בבא בן בוטה בלשון מליצית, אמר לי, אומר לו בבא בן בוטה לאורדוס, הוא, הורדוס, כי בא אורו של עולם, באורגו את החכמים שתורתם משולה לאור, דכתיב בספר משלי פרק ו' פסוק כ"ג, כנר מצווה ותורה אור, לכן כתיקון לכך ילך ויעסוק בהחזרת אורו של העולם בבנותו מחדש את בית המקדש. ואף על פי שהבית השני היה קיים עדיין בימי אורדוס, מכל מקום היה צורך בחיזוק בדקיו, כפי דברי הגמרא לאל בדף ג' עמוד ב', ובבא בן בוטה יועץ לאורדוס להרוס את המבנה הישן ולבנות חדש במקומו. ובית המקדש גם הוא נמשל לאור, דכתיב בספר ישעיה פרק ב' פסוק ב', ונערו אליו כל הגויים, והפסוק אומר שבאחרית הימים כל הגויים ילכו אל אורו של בית השם. הפועל ונערו מלשון נהרה, האמור בספר איוב פרק ג' פסוק ד' שפירושה אורה. יש מפרשים שהכוונה היא להמשך הפסוק הבא, כי מציון תיצא תורה ודבר השם מירושלים, שזוהי בחינת אורו של עולם של בית המקדש, וזהו התיקון להריגת חכמי ישראל שלמדו ולימדו תורה. כך מסביר המהרש"א. הביאה הגמרא נוסח אחר לתשובת בבא בן בוטה, איכא דאמרי אחי אמר לי. יש אומרים שכך אמר בבא בן בוטה להורדוס. הוא, הורדוס, סימה עינו של עולם, באורגו את החכמים שהם עיני העדה, דכתיב בספר במדבר פרק תדבב פסוק חף דלת, והיה היא מעיני העדה. והפסוק עוסק בקורבן המובל שגיגת הציבור בעבודה זרה, כאשר רוב הציבור נכשלו בזה בשוגג, על פי הוראה מוטעת של בית הדין הגדול שנקרא עיני העדה. לכן כתיקון לכך ילך ויתעסק בהחזרת עינו של העולם בבנותו מחדש את בית המקדש, שגם הוא נמשל לעיניים. לכתיב בספר יחזקאל פרק חף דלת פסוק חף א', הנני מחלל את מקדשי גאון וזכם מחמד עיניכם. ולשתי הלשונות בבא בן בוטה יעץ לו לאורדוס לחדש את הבית השני כתיקון על הריגת חכמי ישראל. להיצע הזו ישיב אורדוס, אמר לי, אומר אורדוס לבבא בן בוטה, מסתפינה ממלכותה. אני ירא מן המלכות, מלכות רומי, לה אני כפוף, שיסתכלו בעין רע על חידוש בית המקדש, המרכז הרוחני של עם ישראל, והתנגדו לכך. נותן לו בבא בן בוטה היצע ופתרון לחשש הזה. אמר לי, אומר לו בבא בן בוטה לאורדוס, שדר שליחה, שלח שליח לרומי לבקש רשות על הבנייה, ולייזיל שטה, השליח ילך לשם במשך שנה, ולעקב שטה, והתעכב ברומי במשך שנה במשיכת המסע ומתן איתם, ולהדר שטה, ואז יחזור לכאן, במושכו את חזרתו במשך שנה, כך שיהיו לך 3 שנים בלי הפרעה, עד האחי ואחי, סטרית לי ובנית לי, בינתיים תסתור את הבניין הקיים ותבנה אותו מחדש. כך, תעמיד את שליטי רומי בפני עובדה מוגמרת בלי יכולת לבוא בטענות על אי נטילת רשות. ואורדוס מקבל את העיצה מבבא בן בוטה ועבד אחי, הסכן, שלח שליח לרומי ובנה את בניין בית המקדש החדש במשך 3 השנים של נסיעת השליח. בחזרתו מרומי הביא השליח את תשובתם, שערתה ששליטי רומי הבינו את תחבולתו. שלחו לי, שלחו שליטי רומי תשובה זו לאורדוס. אם לא סתרת, אם עדיין לא סתרת את הבניין הקיים, אל תסתור אותו, ואם סתרת אותו, אל תבנה אותו מחדש. אומר המהרש"א שמלכות רומי לא הייתה חפיצה שאורדוס יחשיב את עצמו למלך, שכן רק מלך ראוי לסתור או לבנות את בית המקדש, ולכן שלחו לו שלא יחשיב עצמו למלך לסותרו, ואם סתר שלא יחשיב עצמו למלך לבנותו. ממשיכה האיגרת של שליטי רומי, ואם כבר סתרת ובנית אותו מחדש, כך נאמר לך, עבדי בישה, בתר דעבדין, מתמלכין, עבדים רעים רק לאחר שהם עושים כרצונם הם מבקשים רשות. אם זיינח הלך, אם אתה מתגאה בכלי מלחמתך שהרקת את בית אדונך, ספרח כאן, ספר יחוסך כאן בידינו, שידוע לנו שאתה עבד. אינך לא רכה ולא ברכה, אינך רק אורדוס עבדה כלניה מתעביד, אורדוס העבד שנעשה בן חורין מעצמו. ובפירוש אחר, הסבר הדברים, יש לקרוא זאת בתמיעה, המלכות סיימה בתמיעה של לגלוג, וכי אורדוס העבד נעשה לפתע בן חורין? וערת הגמרא מה זה המילה רכה המופיעה באיגרת של שליטי רומי? מה היא רכה? אומרת הגמרא מלכותה, מלך, דכתיב בספר שמואל ב' פרק ג' פסוק למתת, אנוכי היום רך ומשורך, מלך. דהיינו, רק היום נעשיתי למלך ונמשכתי. רך ביוונית ובלטינית פירושו, מלך. ומכאן המילים, רקס או רגיס, וכן רייך, מלכות בלשונות אירופה של ימינו. והפסוקים שהגמרא מביאה מראים שהמקרה השתמש במילה הזו באותה משמעות. ואי בית אימה אומרת הגמרא מאחה, אם תרצה אבי מקור מה נאמר על יוסף בספר בראשית פרק ממה א' פסוק מם ג', ויקראו לפניו אברך, אברך היינו אב של רך, ורך הינו מלך. כפי שמתרגם שם התרגום, אברך אבא למלכה, דיינו חבר למלך, הרי שרך אינו מלך. וכך איפה כתבו שליטי רומי לאורדוס, אינך מלך ולא בן מלך. עוסקת עכשיו הגמרא ביופי בניין בית המקדש שבנה הורדוס. המרי, נאמר מי שלא ראה בניין בית המקדש שבנה הורדוס, לא ראה בניין נאה מימיו. במאי בניה, במה בנה אותו? אמר רבה באבני שישה, שיש ירוק ומרמרה, שיש לבן. איקא דאמרי יש אומרים באבני כוחלה, שיישה ומרמרה, שיש כחול, שיש ירוק ושיש לבן, הוא בנה את זה באופן אפיק שפה ואיל שפה, הוציא שורה והכניס שורה, דהיינו, ששורה של אבנים הייתה יוצאת ושורה נכנסת, כי איך דנקבל סידה כדי שיתפס בו עתית, מכיוון שאבני שיש חלקות אין עתית נתפס בקיר של אבני שיש, אלא כאשר יש בו בליטות וכניסות, ולכן הוא בנה את האבנים באופן שכל שורה שנייה בלטה מעט החוצה. סבר למישעי בדהבה, הוא חשב לצפות את הטיח בזהב. ומכיוון שבאבני שיש לא נדבק זהב, הוא רצה לטוח את האבנים ואחר כך לצפות את הטיח בזהב. אמרו לרבנן שווקה, אבל חכמים אמרו לו, ענח אותו כפי שהוא. אותם חכמים מעטים שלא הרג אותם אורדוס. למה? דאחי שפיר דפי שכך הוא יפה יותר דמיך זה כי ידבת הדיימה. משום שהמראה שנראה הוא כגלי הים הנדים ונעים והעין משתעשת בראייתם. כלומר, זה גורם לעין לראות תנועה כאין גלי הים. מקשה הגמרא על המעשה עם בבא בן בוטה. שואלת הגמרא, הוא בבא בן בוטה איך יאבי דאחי, איך עשה כך שיעץ לאורדוס מה לעשות כדי להתכפר בו על חטאו הגדול בהריגת חכמי ישראל? ואמר רב יהודה אמר רב, הרי אמר רב יהודה בשמו של רב, ואיתימה ויש אומרים שאמר זאת רבי יהושע בן לוי, מפני מה נענש דניאל, ולכמן תבאר הגמרא את עונשו, מפני שעשי היצא לנבוכדנצר איך להינצל מחרון אף השם. דניאל פתר לנבוכדנצר את חלום האילן, כמלמד על העונש החמור שעומד לבוא עליו עקב הקמת צלם זהב. מעשה שעיד על גאוותו ומרידתו בהשם. אחר כך, מבלי שהתבקש לעשות זאת, עשי דניאל נבוכדנצר היצא שאולי תועיל לו שלא תמהר הרע לבוא עליו, הוא הציע לו לעשות צדקה ולחונניים. אומרת הגמרא שנאמר בספר דניאל פרק ד' פסוק כ"ד, להן מלכה מילקי אשפרה לך וחטאך בצדקה פרוק, והווייתך במיחן עניין הן תאבי ארכה לשלוותך. הפירוש של המילים הללו, אף על פי כן המלך הצתי תיטב לפניך, ואת חטותיך בצדקה תפדה ואבונותיך תפדה בחנינת עניים, אולי בכך תהיה אריכות לשלומך. וכתיב פסוק אחרי זה, כל המתה על נבוכדנצר מלכה, הכל העונשים שהחלום הודיע עליהם, בא על נבוכדנצר המלך. וכתיב ועוד נאמר שם, לקצת ירחין תרי עשר, בסוף 12 חודש, הגזירה באה עליו. הרי, שעל ידי הצת דניאל ניצל נבוכדנצר מן העונש למשך שנה שלמה, ולא היה ראוי לדניאל להציל את אותו רשע מזה. מחמת היצא זו נענש דניאל עצמו. אז אם כן, איך אסי בבא בן בוטה היצא לאורדוס כיצד להתכפר על חטאו הגדול שהרג את כל חכמי ישראל? ומסביר המאירי מדרכי השם בעונשים שיש בני אדם שאין מספיקים בידם לעשות את יישובם משום הפלגת מרים וכובד רוע מעשיהם. אף על פי שהם עשו תשובה אין הפרגוד ננעל בפניהם. וכך יש לנהוג עם בני אדם כאילו שלא לעשייה מיצא להתכפר מחטאיהם ולהדריכם בדרכי התשובה, אלא עלינו להתנהג עמם במידתו של הקדוש ברוך הוא, ולכן נענש דניאל על השאת היצא לנבוכדנצר להתכפר מחטאיו הגדולים. ולכן תמאה הגמרא איך עשי בבא בן בוטה היצא לאורדוס לכפרת חטאו הגדול של הריגת חכמי ישראל. משיבה הגמרא שתי תשובות. איבא אתי משייני עבדה די חייב במצוות, אם תרצה אמור שעבד כמו אורדוס שונה, שכן עבד חייב בקיום מצוות, שהרי עבד של ישראל, גם מיותו עבד כנעני, מחויב במצוות שנשים חייבות בהם, ומחויב איפה? במצוות בניין בית המקדש כמו נשים. כמבואר ברמב"ם, הלכות בית הבחירה, פרק א', הלכה י"ב. ובדבר שהוא מצווה, מותר לעשיו עצה, אף שעל ידי זה יתכפר מחטאיו. כך אומר רבינו גרשום. וממילא יפה עשה בבא בן בוטה בנותנו עצה לאורדוס, כיצד להתכפר שלא כדניאל, שנתן עצה כזו לנבוכדנצר שהיה נוכרי. ולא היה לו לדניאל ליועצו. היבא את אימא אם תרצה אמור, שייני בית המקדש, שונה בית המקדש, די לא מלכות לא מתבנה. שבלא מלכות אי אפשר שייבנה מפני גודל המפעל, ולכן במקרה זה היה מותר לייעץ לאורדוס להתעסק בבנייתו, אף על פי שבזה התכפר לו לאורדוס במידה מסוימת חטאו הגדול, שהרג את חכמי ישראל. עכשיו מביאה הגמרא מקור לכך שדניאל נענש. אומרת הגמרא ודניאל מנהלן די יענש, מניין לנו שדניאל נענש על כך שעשי היצא לנבוכדנצר? הילא אימא משום דכתיב, אם נאמר שזה מבוסס על הכתוב במגילת אסתר פרק ד' פסוק ה', ותקרא אסתר להתך, ואמר רב בביור הפסוק התך זה דניאל, הניחה למאן דאמר, זה אכן מקור טוב לדעת האומר שדניאל נקרא כך במגילת אסתר, לפי שחתכו מגדולתו בימי אחשוורוש. אחשוורוש הורידו מגדולתו, דהיינו מהמשרה הרמה שהייתה לו בימי המלכים הקודמים בלשצר, דריווש וכורש, והאותיות ה' וח' מתחלפות במקומות רבים, ולכן דרשו חכמים התך, כאילו נאמר חתך. אז לדבריו יש לומר שירידתו של דניאל מגדולתו הייתה עונש על העיצה הנ"ל שנטל לנבוכדנצר. אלא למאן דאמר לדעת האומר שדניאל מכונה שם עתך, לפי שכל דברי מלכות נחתכים על פיו, נקבעים על פיו, אם כן עדיין היה מיועצי המלכות ולא הורד מגדולתו. אז מה היא כאלה מימר, מה יש לומר, איפה מצינו שדניאל נהנש? משיבה הגמרא, עונשו של דניאל היה בכך זה שדיוע לגובה דערווייתא, בפחד שהיה לו כשהשליחו לגובה הריות, כמסופר בספר דניאל פרק ו', ולמרות שהוא לא ניזוק מכך בגובה הריות, היה בזה עונש מחמת הפחד שהיה לו באותה שעה. אומרת הגמרא, למדנו במשנה, הכל כמנהג המדינה. כששותפים בונים ביניהם מחיצה או כותל, הכל כמנהג המדינה. מבררת הגמרא, הכל שנאמר במשנה להטוי מהי לרבות, איזה מנהג נוסף בכתלים באה המשנה לרבות. הרי המשנה פרטה כבר את כל סוגי הכתלים הראויים למחיצה, אז מה בא הכלל הזה להוסיף? משיבה הגמרא, להטוי אתרא דנהיגה בהוצה ודפנה. הכוונה בזה היא לרבות מקום בו נוהגים לבנות מחיצות בין החצרות, מלולבי דקלים וענפי עץ הארמון. תוקעים בקרקע ענפי עץ ארמון במרחק מסוים זה מזה, וקולעים ביניהם לולבי דקלים ליצירת מחיצה המגנה מהזק ראייה. ואף על פי שמחיצה כזו גרועה מאותן הנזכרות במשנה, מכל מקום היא חזקה דיה, ואם נהגו בה, המנהג מחייב את השותפים, שלא יוכל אחד מהם לחייב את חברו לבנות דווקא כותל אבנים. אבל אם נהגו במחיצה פחותה מזו של עוצה ודפנה, הן זה מנהג ויכול האחד לחייב את חברו להשתתף בבניית מחיצה חזקה מזו. כך תוספות לאל בדף בית עמוד א' בדיבור המתחיל בגביל, שמביא דעתו של רבינו תם. אם כן, זו הייתה שאלת הגמרא כאן, הכל להטוי אימי, כלומר איזה דבר ראוי למחיצה חוץ מאותם המפורשים במשנה? על זה משיבה הגמרא שהמשנה באה לרבות במקום שנהגו בעוצה ודפנה, שגם זה קרוי מחיצה במקום שנהגו בו, אבל בפחות מזה, אינו ראוי למחיצה גם אם נהגו בו, כגון אם נהגו לחלוק במחצלות, אז חברו יכול לחייבו לחלוק בעוצה ודפנה. כך מפרש הראש. הביאה הגמרא קטע נוסף במשנה שלמדנו, לפיכך אם נפל הכותל לאחר שנים רבות, המקום שעליו עמד הכותל והאבנים הם של שניהם. מקשה הגמרא על תליית דין זה בדין הקודם על ידי המילה לפיכך. שואלת הגמרא פשיטה, הרי הדין הזה פשוט, גם אילו הדין לא היה מחייב את השותפים לתת בשווה לבניית הכותל, כך היה הדין שהמקום והאבנים של שניהם מספק. במילה לפיכך תולה המשנה את הדין שהמקום והאבנים של הכותל שנפל של שניהם, בכך שהיו חייבים לבנות את הכותל בשותפות, שמכיוון שכל אחד היה יכול לחייב את חברו להשתתף איתו במקום בניית הכותל ובהוצאות, אנחנו מניחים בוודאות שכך עשו ולא בנאו אחד מהם לבדו בקרקע שלו ובממון שלו. לכן מקשה הגמרא שאף אם לא היו יכולים לחייב זה את זה להשתתף לבנות את הכותל ביחד מכל מקום, היינו דנים שהמקום והאבנים של שניהם מספק, שהרי אין אחד מהם מוחזק במקום והאבנים יותר משל חברו, שהרי במקום שמסופק שעליו עמד הכותל אף אחד אינו מוחזק, ובאבנים הם מוחזקים בשווה, מכיוון שחציים נפלו לרשותו של זה וחציים לרשותו של זה. מתרצת הגמרא, לא צריכה תליית דין זה בדין הקודם על ידי המילה לפיכך, אכן אינה נצרכת, אלא למקרה דנפל לרשות עד אחד מניו, שהכותל כולו נפל לרשותו של אחד מהם. אילולי הוראת המשנה שהם חייבים לתת בשווה לבניית הכותל, השותף שהאבנים נפלו לרשותו היה יכול להחזיק בהם לעצמו בטענה שהוא לבדו בנה את הכותל, והשותף השני לא היה נוטל כלום באבנים בלא ראיה, שהרי הכלל קובע שמניחים את הדבר שהוא ספק ביד המוחזק, והשני הוא המוציא מחברו עליו הראיה. לכן באה המשנה להשמיענו שהחלוקה במקרה הזה היא מתורת ודאי. דהיינו שברור לנו ששניהם בנאו ביחד, מכיוון שהיו יכולים לחייב זה את זה לעשות כך. ואף כשהכותל נפל לרשות אחד מהם, חולקים את האבנים מכוח הוודאות הזו. הנה מי אומר את הגמרא, או, הלפיכך, התלייה הזו נצרכת למקרה דפנינו חד לרשות הדידי, ששותף אחד פינה לרשותו את כל אבני הכותל שנפל, ובכך נעשה מוחזק בהם. דהיינו שאומנם האבנים נפלו לרשות חברו, אבל הוא פינה אותם משם לרשותו. אז הוא היה נאמן, כך היינו חושבים, שהוא יהיה נאמן בטענה שם שלו במיגו, שיכול היה לומר שלא היו דברים מעולם, דהיינו שלא פינה את האבנים מרשות חברו אל רשותו, אלא מתחילה זה הכל היה ברשותו, שמתוך שהיה יכול לטעון טענה זו ולזכות על ידה, הוא נאמן גם בטענתו שאבני הכותל היו כולם שלו, והוא תפס אותם ביתר. אז מה הוא דתימה אילולי התליה של המשנה, בלפיכך היית עלול לומר שבכל אחד מהמקרים האלו נהבי אידך, יהיה נוהג בחברו הכלל של המוציא מחברו, עליו מוטל להביא את הראיה, והאבנים כולם יישארו ביד המוחזק בהם עד שיביא זה שכנגדו ראיה שחציים שלו. כמה שמלן, לכך באה המשנה להשמיענו, שמכיוון שכל שותף יכול לחייב את חברו להשתתף בבניית הכותל, אנחנו מניחים בוודאות שהכותל נבנה על ידי שניהם, ולפיכך המקום של הכותל והאבנים של הכותל שנפל, של שניהם אף כשאחד מהם מוחזק באבנים לבדו. ועכשיו הגמרא שתי הוראות מהמשנה, ומעירה הגמרא לדיוקים הסותרים זה לזה היוצאים משתי ההוראות, ובתחילה היא מביאה את ההוראה הראשונה ומדייקת ממנה. אומרת הגמרא, למדנו במשנה וכן בגינה, במקום שנהגו לגדור, מחייבים אותו את כל אחד מהשכנים להשתתף בעמדת כותל באמצע. אומרת הגמרא, הגוף הקשי, המשנה עצמה קשה, היא סותרת את עצמה. אמרת, אתה אומר, דהיינו המשנה אומרת, וכן בגינה, במקום שנהגו לגדור, מחייבים אותו. מכך מדויק, אסתם, אבל במקום שאין בזה מנהג מסוים, אין מחייבים אותו להשתתף. אם כך, אימא סייפה. תפרש לי בבקשה את הסיפה של המשנה, נאמר בה, אבל בביקה שיש בה שדות תבועה, במקום שנהגו שלא לגדור, אין מחייבים אותו לגדור. מן ההוראה הזו מדויק, הסתמה, אבל בסתם בהיעדר מנהג מסוים, מחייבים אותו להשתתף בבניית המחיצה. והערת הגמרא, איך הדיוקים הללו סותרים זה לזה? אשתה סתם גינה אמרת לו, מעכשיו יש לנו לומר כך, אם לעניין גינה אתה אומר שבמקום שאין מנהג מסוים, אז אין שכן אחד יכול לקוף את חברו להשתתף בבניית כותל ביניהם, אף על פי שבגינה החשש להזק ראייה, החשש לעין הרע גדול, סתם ביקה מבעיה? האם יש צורך לבוא ולחדש ולומר שאותה הוראה נוהגת גם בביקה סתם, דהיינו במקום שאין מנהג לגדור? הרי זהו קל וחומר, שכן החשש לעין הרע בביקה הוא פחות יותר מאשר בגינה. ואיך אם כן מלמד את המשנה שבסתם ביקה מחייבים אותו לגדור? ישב הבעיה, אמר רבי אחי כאמר, כך אומרת המשנה, וכן לעניין סתם גינה, ובמקום או במקום שנהגו לגדור בביקעה, מחייבים אותו להשתתף בבניית הכותל. אם כן, המובן הפשוט של דברי המשנה, וכן בגינה, מקום שנהגו לגדור מחייבים אותו, מדובר כאן על מקרה אחד, על מקום שנהגו לגדור בגינה, שבמקרה זה כל אחד מהשכנים יכול לחייב את חברו מצד המנהג, להשתתף בבניית הכותל ביניהם. ולפי זה מדויק מהמשנה שבגינה במקום שאין מנהג לגדור, אין אחד מהם יכול לחייב את חברו לגדור. והבאי מבאר את המשנה ככוללת שני מקרים, וכן בגינה, זה המקרה הראשון, דהיינו בגינה, שאין במנהג סתם גינה, ובמקום שנהגו לגדור שזה המקרה השני והוא מתייחס לביקה, וכך אם כן אומרת המשנה, וכן בסתם גינה, במקום שנהגו לגדור בביקה, מחייבים אותו. ולפי זה אין סתירה במשנה בין דין סתם ביקה לדין סתם גינה. אלא שבגינה שבה יש יותר הזק של עין הרע, אפילו בסתם מחייבים אותם לגדור, אבל בביקה שבה יש פחות הזק של עין הרע, אין מחייבים אותם לגדור, אלא במקום שנהגו לגדור. ולכן ממשיכה המשנה ואומרת, מקום שנהגו שלא לגדור, אין מחייבים אותו. אמר לי רב עלי אביי, מקשה רב על ביורו של אביי, אם כן, שהקטע הזה במשנה מתייחס לשני מקרים נפרדים, והמקרה השני הוא של ביקה במקום שיש מנהג לגדור, מה הפירוש של המאמר הבא במשנה? אבל בביקעה הדין הוא כך, הרי הלשון הזו מורה שעד כה לא עסקה המשנה במקרה של ביקעה. הרי לפי ביורו של אביי במשנה לא היה לה להזכיר כאן את המילה ביקעה, שכן כבר לפני כן בביקעה עסקה המשנה, אלא הייתה צריכה המשנה לומר סתם, אבל במקום שנהגו שלא לגדור, אין מחייבים אותו. לכן מבאר רבה את המשנה באופן אחר כדי ליישב את הסתירה בין דין סתם ביקעה לדין סתם גינה. אלא אמר רבה, אחי קטני, כך היא כוונת המשנה. וכן סתם גינה, כמקום שנהגו לגדור דמי. כמקום שנהגו לגדור היא דומה, ומחייבים אותו את כל שכן להשתתף בבניית כותל ביניהם. אבל סתם ביקה, כמקום שלא נהגו לגדור דמי, ואין מחייבים אותו להשתתף בבנייה. נמצא שאכן סתם גינה חמורה מסתם ביקה, בין לאביי ובין לרבה. אומרת הגמרא בהמשך המשנה נאמר, אלא אם רצה אחד מהשותפים בביקה לגדור בעצמו, הרי הוא כונס לתוך שלו ובונה ועושה חזית סימן היכר לבעלותו הבלעדית על המקום ועל הכותל. דנה הגמרא בצורת סימן ההיכר הזה. שואלת הגמרא מהי חזית, מהו סימן ההיכר הנזכר במשנה? אמר רבונה, אך פילה לקרנה לבר, כפיית קצה הכותל העליון לחוץ לצד שכינו. זאת אומרת שביור המילה חזית זה קצה, והמשנה אומרת שהוא עושה היכר בקצה הכותל. יש מבארים שחזית זה מלשון ראייה, מחזה, ולפי זה המשנה אומרת שעושה מחזה, דהיינו דבר שמראה שהוא הבעלים. והוא צריך להכניס את הכותל לתוך שטחו באופן שראש הכותל המקופף לא ייכנס לרשות חברו. אף על פי שהראיה של חזית תלויה בהבחנת מאיזה צד של הכותל היא נעשתה, מכל מקום היא תועיל גם כשהכותל ייפול. משום שאף כשהכותל נופל ואבנים מתפזרות, ניכר מאיזה צד הייתה החזית. או משום שהעדים שראו את הכותל בשעה שהיה עומד, יבואו ויעידו מאיזה צד הייתה החזית. שואלת הגמרא ונהבד מלגב, שיעשה את סימן ההיכר בצד הפנימי של הכותל, דהיינו בצד הפונה לבקעתו שלו. אז למה אומרת המשנה שעושה את החזית מבחוץ? משיבה הגמרא, אם יעשה בעל הכותל את החזית בצידו הפנימי של הכותל, עביד חברי נמי מלבר, גם שכינו יעשה חזית מבחוץ בצד שלו, שיחבר בראשו אבנים וטיט ויעבאו, ואמר דידי ודידיו, ואז הוא יאמר הכותל הזה שלי ושלך הוא, בהצביעו על שתי החזיתות, כהוכחה לכך. כפי שאמרה המשנה בהמשך, שבביקה כאשר שניהם בונים את הכותל ביחד, עושים חזית משני צידי הכותל כסימן לבעלותם המשותפת. לכן תקנו חכמים שכשאחד בונה את הכותל, החזית תיעשה בצד החיצוני של הכותל כדי למנוע משכנו לעשות שם חזית. ולא חוששים ששכנו ייכנס לרשותו לעשות שם חזית ברמאות. ממשיכה הגמרא ומקשה על כך, יחי אם כן שחוששים לרמאות של שכנו, אשתנה מגייז לחברי ואמר דידי ודידיו, עכשיו מכיוון שהחזית פונה החוצה, שכנו יכול לגזוז את החזית ויאמר הכותל הזה שלי ושלך הוא. דהיינו שבנינו את הכותל ביחד ולא עשינו חזית לאף אחד, ולא תהיה אז חזית להוכיח את השקר שלו, ואם כן, מהי העדיפות בעשיית החזית בצד החיצוני של הכותל? ותרץ את הגמרא גזוזה, מידע ידיה. גזיזת החזית ניכרת, כך שהשכן לא יוכל לטעון שהוא שותף בכותל על ידי הסרת החזית בסתר, ולכן בעשיית החזית בצד החיצוני אין לחשוש לרמאות, שלא כבעשייתה בצד הפנימי שאז יש לחשוש לרמאות. יהיה הגמרא נוסח אחר לדיון הזה, איקא דאמרי, יש אומרים שככה הייתה השקלא וטריא. אמר רבונא, חזית היא מכפה לקרנה מלגב, כפיית קצה הכותל העליון לפנים לצד רשותו. שואלת הגמרא ונהבד מלבר, שיעשה סימן ההיכר בצד החיצוני של הכותל כדי למנוע משכינו מלעשות כך בצד שלו. משיבה הגמרא, אם יעשה בעל הכותל את החזית בצידו של שכינו, גייז לחברי, שכינו יכול לגזוז את החזית, ואמר דידי ודידיו, ויאמר הכותל הזה שלי ושלך הוא. לכן תקנו חכמים שהחזית תיעשה בצד הפנימי של הכותל, במקום שהשכן לא יוכל להגיע אליה לגזוזה. בקשה על כך הגמרא, יחי אם חוששים לרמאות של שכינו, השתנה מלייף לחברי, ואמר דידי ודידיו, גם עכשיו מכיוון שהחזית פונה פנימה, שכינו יכול לחבר חזית נוספת בצד שלו, ויאמר הכותל הזה שלי ושלך, ואם כן, מהי העדיפות בעשיית החזית בצד הפנימי של הכותל? ותרץ את הגמרא ליפופה מידע ידיע. החיבור ניכר, שנראה שנעשה כאן חיבור מאוחר, שלא היה בזמן בניית הכותל. כך שהשכן לא יוכל לטעון שהוא שותף בכותל על ידי הוספת חזית בצידו בסתר. ולכן בעשיית חזית בצד הפנימי אין לחשוש לרמאות, שלא כבעשייתה בצד החיצוני שיש לחשוש לרמאות. מקשה הגמרא לנוסח הזה במאמרו של רבונה, מבחוץ קטניה, הרי המשנה אומרת בפירוש ועושה חזית מבחוץ, איך אם כן אומר רבונה שחזית נעשית בצד הפנימי? משיבה הגמרא קשיא, אכן זו קושיה, אבל זה לא טיופתא, טיופתא זו פרחה מוחלטת. הגמרא מסיימת בקשיא משום שאפשר לדחוק ולתרץ ולומר שכוונת המשנה בזה אינה שהוא עושה חזית בצד החיצוני, אלא שהוא עושה חזית שבולטת מחוץ לכותל. אבל מכיוון שהמשנה אמרה מבחוץ ולא מחוץ, כפי שהיה ראוי לפי הפירוש הזה במשנה, נשארת הגמרא בקושייה על הפירוש הזה. כך הסברו של התוספות בדיבור המתחיל, ועמי בחוץ קטני קשיא. עכשיו רבי יוחנן מבאר עשיית חזית בדרך אחרת. אומרת הגמרא בשלוש מילים האחרונות של דף דלת עמוד א', רבי יוחנן אמר, נשעיה בעמת מלבר. שיהיה תח את הכותל בטיט מבחוץ מהצד הפונה לשדה חברו, עמה בראש הכותל. לדעת רבי יוחנן, לסימן היכר שהוא לבדו בנה את הכותל, עליו לטוח טיט בראש הכותל לפחות עמה אחת. שואלת הגמרא ונהבד מלגב, שיעשה את סימן ההיכר מהצד הפנימי של הכותל הפונה לשדהו, משיבה הגמרא, אם בעל הכותל יעשה את החזית בצידו הפנימי של הכותל, אביד חברי מלבר, גם שכינו יעשה חזית שכבתית מבחוץ בצד שלו, ואמר דידי ודידיו, ויאמר הכותל הזה שלי ושלו הוא, בהצביעו על שתי החזיתות, כהוכחה לכך. וכשהוא תח את הכותל ביתית לאחר הבנייה, לא ניכר שהיא לא נעשתה בשעת הבנייה, ולכן יש לחשוש לרמאות הזו, לא כמו בחיבור של כיפוף ראש הכותל, לאחר תום הבנייה שניכר שלא נעשה בשעת הבנייה. ולכן לרמאות כזו לא חוששים כפי שביארה הגמרא לאיל, באיקה דאמרי בנוסח השני בדברי רבונה. לכן תקנו חכמים שהחזית תיעשה בצד החיצוני של הכותל, כדי למנוע משכינו לעשות שם חזית. מקשה על כך הגמרא, יחי אם כן שחוששים לרמאות של שכינו, אשתנה מדקפי לחברי עכשיו גם כן, שהחזית פונה החוצה, שכינו יכול לקלף את שכבת עתית ואמר דידי ודידיו, ויאמר כותל זה שלי ושלו, ואם כן מהי העדיפות בעשיית החזית בצד החיצוני של הכותל? מתרצת הגמרא כילופה מידע ידיע, כילוף שכבת עתית ניכר, כך שהשכן לא יוכל לטעון שהוא שותף בכותל על ידי הסרת החזית בסתר. לכן בעשיית החזית בצד החיצוני אין לחשוש לרמאות, שלא כבעשייתה בצד הפנימי שיש לחשוש לרמאות. המשיכה הגמרא בדיון בעניין עשיית חזית. הוצא, אם המחיצה נעשתה מלולבי דקלים, איך נעשית החזית? הרי אף אחד מסוגי החזיתות שדנו בהם עד עכשיו לא שייך בגדר הזו. אמר רב נחמן, סינופי ירחי מלבר, על ידי חיבור קצות הלולבים מבחוץ. אורך המחיצה מצריך כמה הוצים, אותם קולעים בין היתידות כדי לעשות חזית, ומפנה את קצות ההוצים לצד שדה חברו, וקושר אותם זה לזה מצד שדה חברו, כך שקשריהם יהיו מצד שדה חברו. שואלת הגמרא, ונהביד מלגב, ויפנה את קצות לולבי הדקלים לצד שלו, כך שקשריהם יהיו בצידו. משיבה הגמרא, אם קצות לולבי הדקלים תהיה נפונות לפנים, עבד נע מחברי מלבר, שכינו יוכל להוסיף לולבים ולסדר את קצותם מבחוץ לצד שלו, ואמר דידי ודידיו. ויאמר, כותל זה שלי ושלו, הוא בהצביעו על כיוון קצות הלולבים כהוכחה לכך. לכן תקנו חכמים שבעל המחיצה יפנה את קצות הלולבים לצד שדי חברו, כדי למנוע מחברו להוסיף חזית ולטעון לשותפות במחיצה. ממשיכה הגמרא ושואלת, יחי אם כן שחוששים לרמאות של שכינו, אשתנה מגייז ושדילי, גם עכשיו, מכיוון שקצות הלולבים פונות לחוץ, שכינו יוכל לגזוז את קשרי הקצוות ולזרוק אותם, ואמר דידי ודידיו, ויאמר כותל זה שלי ושלו, דהיינו שבנינו את הכותל ביחד ולא עשינו חזית לאף אחד. אומרת הגמרא, משרי כלי טינה. מבארת הגמרא כיצד למנוע את הרמאות הזו, הבונה ימרח את הגדר בטית כך שיהיה בלתי אפשרי לגזוז את קצות לולבי הדקלים. מקשה הגמרא על כך, אשתנה מעתי חברי וקליפלי, עדיין יש אפשרות לרמאות שכן שכינו יוכל לבוא ולקלף את הטית מקצות הלולבים ואז יגזוז את קשרי הקצוות ויטען שהכותל נבנה במשותף. דוחה הגמרא את הטענה הזו ואומרת, כילופה מידע ידיע, כילוף הטית מלולבי הדקלים ניכר, שאי אפשר לקלפו מעל גבי העוצים לגמרי שלא יישאר שום רושם שהיה מרוח שם טית, ולכן אין לחשוש לרמאות הזו. הבאי חולק ואומר, הבאי אמר, עוצה לית לתקנת, אלא בשטרה. לבונה מחיצה של לולבי דקלים, אין שום תקנה למנוע טענות שקריות של השכן, שאיתן השכן שהוא השתתף בבניית המחיצה. הפתרון זה רק שיהיה כתוב שטר. כי לדעת הבאי אפשר לקלף את הטית מקצות הלולבים באופן שלא יישאר שום רושם שהיה מרוח שם טית, ולכן לדעתו לא תקנו חכמים בעוץ החזית לראיה, שהם יבוא לידי הפסד. ומכיוון שלא תקנו שתהיה ראיה, היא לא ראיה, שכן חברו יוכל לטעון שהוא לא יתייחס למעשהו ולא מנעו, משום ידיעתו שלא תקנו חכמים במקרה זה חזית שתועיל לראיה. לכן צריך לכתוב שטר שאם אחד מהם בנה את המחיצה לבדו, יביא עדים על כך ויחתמו לו בשטר, שכתוב בו את הדבר הזה. וכן אם שניהם בנו אותו, יביאו עדים על כך ויחתמו להם בשטר. אף על פי ששטר צריך לעשות מדעת המתחייב, וכשנעשה שלא מדעת המתחייב אין לו תוקף של שטר. מכל מקום שטר זה שבענייננו קשר הוא, אף על פי שלא נעשה מדעת המתחייב. כי הרי לפנינו אין כאן מתחייב כלל, והשטר אינו מעיד על התחייבותו של חברו, אלא רק שפלוני בנה את המחיצה לבדו. וטעם הדבר הוא, משום שרק כשיש מתחייב אי אפשר לעשות שטר על חיובו שלא מדעתו. אבל במקום שאין מתחייב, יש לשטר תוקף של שטר, אף על פי שלא נעשה מדעת מתחייב. כך מסביר הקובץ ציורים. יש אומרים שלעולם אין שטר אלא נעשה מדעת המתחייב לזה. ולדעתם צריך לומר שכאן זו התקנה מיוחדת שתקנו חכמים שטר לזה, אף על פי שאין כאן מתחייב. אומרת הגמרא, למדנו במשנה, אבל אם עשו מדעת שניהם, עושים חזית מכאן ומכאן. והיא הגמרא שאלה שמתבקשת, אמר לי רבה, מפרזיקה לרב אשי, מהעיר פרזיקה לרב אשי, לא יעשו חזית לא זה ולא זה, וממילא נדע שהכותל נבנה על ידי שניהם ביחד, מדוע יש לטרוח ולעשות שתי חזיתות? היעדר חזית משני הצדדים יהיה ראיה ששניהם בנאו בשותפות, כי אם אחד לבדו עשה זאת, היה עושה חזית מצד חברו. משיב רב אשי, אמר לי, לא צריכה, אין צורך לעשות שתי חזיתות, אלא במקרים דקדים חד מיניו ועבד דידי. כאשר אחד מהשכנים הגדיל לחברו ועשה לעצמו חזית, תוך כדי בנייה. והיא לא עביד חברי, ואם שכנו לא יעשה חזית אחרת, אמר דידיו, הוא יאמר שהכותל הוא שלו. ואומנם, לדעת רבונה בלשון הראשונה לעיל בדף דלת עמוד א' ולדעת רבי יוחנן, כשאחד בונה כותל לבדו, הוא עושה חזית מצידו של חברו ולא מצידו שלו. משום שמאיה עושה את החזית מצידו שלו, הייתה אפשרות גם לשכנו לעשות כן בצידו. אבל שחברו ייכנס לרשותו לבנות חזית, לא חוששים. אבל כשהכותל נבנה מדעת שניהם, יש אפשרות שבשעת הבנייה יקדים האחד ויעשה חזית לעצמו מצידו של חברו. משום שכאשר הכותל נבנה מדעת שניהם, הדרך היא שאחד השותפים נוטש את עסק הבניין בידי חברו, יש אפוא לחשוש שאז יעשה אחד מהם חזית בצד חברו, וחברו לא ייזהר ולא ישים לב. לכן כשקדם אחד ועשה חזית, גם חברו עושה חזית. רבה שמשיב שאכן בדרך כלל אין צורך בחזית בביקה, כשהכותל נבנה מדעת שניהם, משום שהיעדר חזית לזה ולזה זה מהווה ראיה, שהכותל והמקום של שניהם, ורק במקרה שאחד יקדים ועשה חזית לעצמו, יש צורך בחזית לחברו. יש גרסה אחרת בגמרא, אצל הרי מיגש ורבינו יונה, שגורסים בגמרא דיל מקדים חד מיני ובאב ודידי, דהיינו שלעולם כן עושים חזית לזה ולזה, כשבנו ביחד את הכותל. וזאת משום החשש שהאחד יקדים ויעשה חזית לעצמו, וחברו לא ישים לב לכך, ולא יעשה מיד גם הוא חזית לעצמו. מה שלא חששו את החשש הזה גם בחצר, ולא תקנו גם בחצר שיעשו חזית לשניהם, זה משום שבחצר לא שייך החשש הזה. שכן בחצר גם אם יקדים אחד מהם ועשה חזית לעצמו, היא לא תועיל לו, כי חזית בחצר לא מהווה ראיה שהוא בנה את הכותל לבדו. מכיוון שחכמים לא תקנו חזית בחצר כלל. אמר לי מקשה רבה מפרזיקה לרב אשי ותנה תקנת לרמאי כמשמלן וכי תרח התנה ללמדנו תקנה נגד רמאים? אמר לי ישיב לו רב אשי לרבה מפרזיקה וראי שלב תקנת לרמאי וכי ההוראה הקודמת האומרת שהבונה כותל לבדו בביקה עושה חזית בצד החיצוני של הכותל. זו לא תקנה נגד רמאים שבא למנוע מהשכן ניתון ברמאות שהוא שותף בכותל? הרי שאכן התנה תורח ללמד תקנות נגד רמאים. אבל אמר לי רבה מפרזיקה מחלק בין שני המקרים. פישלם הרי שבהוראה הקודמת מובן הדבר תנה דינה, שכן בתחילה לימד התנה דין מחיצה בביקה, דהיינו שמכיוון שבסתם ביקה אין מנהג לגדור, אין אחד מהם יכול לקוף את חברו להשתתף בבניית כותל ביניהם אלא כונס לתוך שלו ובונה. ומשום דינה תנה תקנת, ואגב הדין שלימד הוא לימד גם תקנה מפני הרמאי, השייכת לאותו דין, שהבונה את הכותל לבדו, יעשה חזית מבחוץ. אלא סעיפה, אבל בהוראה האחרונה, שנאמר בה במשנה, אבל אם עשו מדעת שניהם, דינה קטני דקטני תקנת? האם בתחילה לימד התנה איזשהו דין, שאגב זה הוא מלמד אותנו תקנה? הרי מה שהתנה אומר בסעיפה, שאם עושים מדעת שניהם את הכותל, זה דבר פשוט, ולא שנה זאת התנה, אלא כדי להמשיך ולומר את התקנה, שבמקרה הזה עושים חזית מכאן ומכאן. ולכן לגבי הסיפה יש להקשות על תרחת התנה להשמיענו תקנה נגד רמאים. אמר רבינה, רבינה מיישיב שבאמת במקרה האחרון אין התנה בא לייעץ איך להתגונן מרמאים, אלא הוא בא להורות לנו הלכה בנידון. אחה באוצה יסקינן, כאן, בחזית בביקה המשנה עוסקת במחיצה שנעשתה מלולבי דקלים. מכיוון שאין דרך התנה לשנות דבר שכולו הוא רק היצה ותקנה נגד רמאים, בהכרח שבסיפה באה המשנה להשמיענו דין, והחידוש בדין הזה, לגבי מחיצה של אוצה ודפנה. ואף על פי שכל המשנה עוסקת במפורש בכותל אבנים, המשנה היתירה הזו באה לחדש את הדין באוצה ודפנה ולומר שמחיצת אוצה ודפנה היא כשאר המחיצות, כפי שמיד תבהר הגמרא. מה שאומרת המשנה, שהבונה את הכותל לבדו כונס לתוך שלו ועושה חזית מבחוץ, היא באה בזה להפוקי מדי הבאי, להוציא מדעתו של הבאי, כלומר התנה, שהיה בדורות קודמים לאביי, ירד לסברת אביי ובא להוציא ממנה, למעט אותה. ואמר, אוצה לית לתקנת אלא בשטרה. אביי אמר שחזית בגדר של לולבי דקלים אינה מועילה לראיה שהמחיצה היא של זה שעשה את החזית, ורק שטר מועיל להוכיח את בעלותו. כמה שמלן באה תנה במשנה בסיפה, ומשמיע לנו דה בחזית סגיה. שבכל מחיצה, אפילו במחיצת לולבי דקלים, מועילה חזית לראיה על בעלות על המחיצה. ולאחר שהשמיע המשנה שחזית מועילה גם באוצה ודפנה, ושלכן כשאחד בונה את המחיצה לבדו הוא עושה חזית מבחוץ? ממשיכה המשנה ואומרת שמשום כך אם עושים את המחיצה מדעת שניהם, צריך לעשות חזית מכאן ומכאן שמא יקדים אחד מהם ויעשה חזית לבדו, ויטען שהמחיצה היא כולה שלו. וטענתו תועיל לו, כמו שלמדנו שחזית מועילה גם באוצה ודפנה. אילו אביי, הוא לא למד את המשנה כך אלא כפשוטה, באבני גביל וגזית וכיוצא בזה, משום שאביי סובר שכן נתן הבא להשמיענו עיצה טובה נגד רמאים. כך מבאר התוספות בדיבור המתחיל להפוק עם ידי אביי. חי את החי וראה, הגענו למשנה בדף ד' עמוד ב'. במשנה הראשונה למדנו שסתם ביקה דינה כמקום שלא נהגו לגדור סביב השדות, ולכן אין אחד מהם יכול לחייב את שכינו להשתתף בבניית גדר כזו. המשנה שלפנינו דנה במקרה בו בעל שדה אחד גדר לבדו בין שדהו לבין שדה חברו, ומבארת המשנה באילו מקרים מחייבים את שכינו להשתתף בהוצאת הגדר, וכמה הוא שיעור אותה השתתפות. וכך אומרת המשנה, שמופיעה גם במסכת בבא קמא דף כ' עמוד ב', המקיף את חברו משלוש רוחותיו, כלומר שהיו לו שלוש שדות סביב שדה חברו, וגדר את הרוח הראשונה שבינו לבין חברו, וכן את השנייה, וכן את השלישית, דהיינו שגדר בינו לבין חברו הפנימי, שהוא הניקף, גדר זאת בכותל גבוה 400 משום מזק ראייה, אין מחייבים אותו את הניקף להשתתף בהוצאות, מכיוון שסתם ביקה דינה כמקום שלא נהגו לגדור משום מזק ראייה. רבי יוסי אומר, אם עמד וגדר את הרוח הרביעית, מגלגלין עליו את הכל, מחייבים את הניקף להשתתף בהוצאות של כל הגדרות. והגמרא תבאר מי עמד וגדר את הגדר הרביעית, המקיף או הניקף, ובזה תלוי טעם החיוב במקרה הזה. והגמרא גם תבאר במה נחלקו תנא קמא ורבי יוסי. כך פירוש המשנה לפי דעתו של רש"י, כאן וגם במסכת בבא קמא בדף כ' עמוד א', ולדעת רש"י המשנה עוסקת בגדר שבין השדה החיצונית לפנימית בגובה 400 כדי להינצל מהזק ראייה של חברו, כמו במשנה שפתחה את המסכת. והנידון כאן במשנה לגבי חיוב השתתפות בהוצאות בניית הכותל מדין הזק ראייה. ובמקום שנהגו לגדור בביקה, אכן היה מתחייב לשלם חצי ההוצאה, מכיוון שמתחילה היה יכול לכפותו לגדור עמו. אלא שהמשנה עוסקת בסתם ביקה שדינה כמקום שלא נהגו לגדור, ולכן אין מחייבים את הניקף להשתתף בהוצאות בניית הכותל, עד שיבנה כותל גם מהצד הרביעי. ברש"י מובאת הגאה, ולפיה המקיף גדר את שדותיו מבחוץ, דהיינו בינו לבין שער שדות הביקה, ולא לבינו לבין הניקף. זוהי המשנה שלנו בדף דלת עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. פוסקת הגמרא את ההלכה במשנתנו ומבארת את דעתו של רבי יוסי. אמר רב יהודה, אמר שמואל, אומר רב יהודה בשמו של שמואל, הלכה כרב יוסי דאמר, אם עמד וגדר את הרוח הרביעית, מגלגלין עליו את הכל, את חובת ההשתתפות בהוצאות כל הגדרות. לא שנה עמד ניקף, לא שנה עמד מקיף. אין הבדל בדבר אם הניקף עמד וגדר את הרוח הרביעית, לבין אם המקיף עמד וגדרה. בשני המקרים רבי יוסי מחייב את הניקף לתת את חלקו בכל הגדרות שהוא נהנה מהם. אף על פי שבסתם ביקה אי אפשר לחייב את שכינו להשתתף בבניית כותל ביניהם כדי ששכינו לא יזיקנו בהזק ראייה, וזאת משום שסתם ביקה נחשבת כמקום שלא נהגו לגדור, ולכן אין לדרוש ממנו מניעת ההזק הזה. בכל מקום כשהמקיף גדר ביניהם מארבע רוחותיו, הרי נהנה הניקף מהמחיצות, כי על ידן נמנע ממנו הזק הראייה של המקיף. ולכן חייב הניקף לשלם עבור הנאתו ולהשתתף בהוצאות הבנייה. אבל כשהמקיף לא גדר את שדה חברו מהרוח הרביעית, אין מחייבים אותו להשתתף בהוצאות הבנייה של שלוש המחיצות האחרות משום ההנאה הזו. משום שבמקרה זה, אינו נחשב לנהנה, מכיוון שהוא עדיין פרוץ מרוח רביעית והוא ניזוק מרוח זו באזק ראייה. עוד הערה, במסכת בבא קמא בדף כ' עמוד ב', רוצה הגמרא להוכיח מהדין הזה שזה נהנה וזה לא חסר, חייב. כמו שהתבהר שיסוד החיוב של הניקף במקרה זה משום שההנאה שיש לו מחברו במניעת ההזק הראייה ממנו, במקרה זה המקיף נחשב לאינו חסר, אף על פי שכל מה שהמקיף את הגדר זהו רק בגלל הניקף שלו יזיקנו הניקף בהזק ראייה. וטעם הדבר הוא משום שחסר לגבי דין זה נהנה וזה חסר, נחשב רק מי שנחסר בגלל הנעת חברו. ואילו כאן החיסרון שנגרם למקיף לא נבע מהנעתו של הניקף, שכן לצורך עצמו הוא שהמקיף גדר ביניהם ולא כדי להנות את הניקף. אבל הגמרא שם דוחה את הראיה הזו, ואומרת שאומנם יסוד החיוב כאן הוא מדין נהנה, אבל אין להוכיח מכאן שזה נהנה וזה לא חסר חייו, שכן כאן הוא כן נחשב לחסר, משום שהמקיף אומר לניקף, אתה גרמת לי היקף כזה גדול. דנה עכשיו הגמרא בשיעור השתתפותו של הניקף לדעת רבי יוסי. והדיון סובב על משמעות המילה הכל במאמרו של רבי יוסי, שאמר מגלגלים עליו את הכל. היטמר נאמרה מחלוקת המוראים בבית המדרש, רבונה אמר הכל שאמר רבי יוסי שמגלגלים עליו, היינו לפי מה שגדר, לפי כל ההוצאות שהוציא המקיף על בניית הגדירות, מחצה מהכל יחזיר לו הניקף. אפילו אם המקיף ישתמש בחומרים יקרים, חייב הניקף לשלם מחצית כל ההוצאות. הילוכי הברב אמר, הכל עליו לתת חלקו עבור כל הגדירות, לפי דמי קנים בלבד, שהם נקנים בזול. דהיינו, שני שליש מהמחיר של קנים כשאפשר לקנותם בזול, שזה שני שליש ממחירם הרגיל. לדעת חי הברב, הכל שאמר רבי יוסי, היינו רק בכל הגדירות שיש לה ניקף להשתתף בהוצאות של כל ארבעת הגדירות. אבל אין בזה שום התייחסות לסכום שחייב, ואכן שיעור ההשתתפות אינו מחצה בכל ההוצאות של המקיף. אלא אם המקיף בנה גדר של אבנים, אין הניקף חייב להחזיר לו לחצי הוצאות של גדר קנים. משום שהוא יכול לומר למקיף, לי די בגדר של קנים ואין רצוני בהוצאה של גדר אבנים. וביסוד מחלוקת רבונה וחייה ברב, מבאר הרמב"ן בחידושיו, שנחלקו עם סתם שדה עומדת לגדירה בכותל אבנים או רק בקנים בזול. לדעת רבונה סתם שדה עומדת לגדירה בכותל אבנים, ולכן כשחברו ירד לשדה הוא הגדרה בכותל אבנים שלא ברשות, דנים אותו כי יורד לשדה חברו העשויה ליטה ונטעה שלא ברשות שידוע לעליונה ונוטל מה שהשקיע בשדה. מכיוון שבשדה העשויה ליטה אנחנו מניחים בוודאות שנוח לו בנטיית חברו. ואילו לדעת חייה ברב, סתם שדה עומדת רק לגדר של קנים בזול, ולכן חברו שירד לגדרה בגדר של אבנים נחשב כי יורד לשדה חברו שינה עשויה ליטה ונטעה שלא ברשות שידוע לתחתונה, ויכול בעל השדה לומר לו, תול עיצך ואבניך. ורק דמי קנים בזול צריך לשלם לו, משום שלגבי זה היא נחשבת כעשויה לגדור וכשדה העשויה ליטה. בקשה הגמרא על ביורו של חייה ברב בדעת רבי יוסי. תנן שנינו במשנתנו המקיף את חברו משלוש רוחותיו, וגדר את הראשונה ואת השנייה ואת השלישית, אין מחייבים אותו את הניקף להשתתף בהוצאות. מזה מדויק. אבל אם המקיף גדר גם את הרוח הרביעית, מחייבים אותו את הניקף להשתתף בהוצאות. מפני שאז הוא נהנה מהמחיצות שמונות ממנו איזה קריאה משכינו החיצוני. אם כך, אם הסיפה פרש לפי זה את הסיפה של המשנה, נאמר בה, רבי יוסי אומר, אם עמד וגדר את הרוח הרביעית, מגלגלין עליו את הכל. מחייבים אותו להשתתף בהוצאות של כל הגדרות. נמצא שבין תנקמה ובין רבי יוסי סוברים שכאשר השדה הפנימית הוקפה מכל רוחותיה, בעליה חייב להשתתף בהוצאות של כל ארבעת הגדרות, ואם כן במנך לקו. בישלמה לרבונה, זה יהיה טוב לפי שיטת רבונה דאמר, שמה שאמר רבי יוסי שהניקף חייב לתת חלקו עבור הכל, היינו לפי כל מה שהמקיף הוציא על מה שגדר בה, היינו דאיקה בין תנקמה ורבי יוסי, זוהי נקודת המחלוקת שישנה ביניהם. תנקמה סבר הכל לפי דמי קנים בזול, אין, כפי שיעור זה אכן חייב הניקף לתת חלקו על כל הגדרות, ומה שגדר לא, אבל לשלם מחצית ממה שהמקיף הוציא בפועל, הוא לא חייב, ואילו רבי יוסי סבר הכל לפי מה שגדר, הוא חייב לתת חלקו בכל הגדרות לפי מה שהמקיף הוציא בפועל. אם הוא גדר בגדרות יקרים, גם בזה הוא צריך להשתתף. אלא לחייה ברב דאמר לדעת רב חייה ברב שאמר, שזה שאמר רבי יוסי שהניקף חייב לתת חלקו עבור הכל, היינו עבור כל הגדרות, אבל רק לפי דמי קנים הנקנים בזול, מה איקה איזה הבדל יש בין תנקמה לרבי יוסי? אי דמי קנים בזול או קייבלי, מה איקה יבלי? אם לדעת תנקמה המקל על הניקף, אין הניקף נותן למקיף חלקו אפילו לא לפי שוויים של קנים הנקנים בזול, אז מה הוא נותן לו בכלל? הרי גם תנקמה סובר שאם עמד וגדר את הרביעית מחייבים אותו, כפי שדקדקנו מדבריו של תנקמה, ואם גם דמי קנים בזול הוא לא משלם, כפי שמשמע מלשון רבי יוסי שאמר מגלגלים עליו את הכל, דהיינו שרבי יוסי בא להחמיר, אם כן מה לשיטת תנקמה משלם הניקף? והערת הגמרא את המחלוקת שבין תנקמה לרבי יוסי לפי דעתו של חייה ברב בשלוש דרכים. הדרך הראשונה היא בית אימא אם תרצה אמור אגר נתירה איקה בעיניו. שכר שומר הוא נושא המחלוקת שבין רבי יוסי לתנקמה. שתנקמה סבר אגר נתירה אין, דמי קנים בזול לא. הניקף חייב לשלם סכום השווה לשכרו של שומר, דהיינו סכום מועד שמשלמים לשומר מדי שנה לשמור על התבועה כשהיא בכמותיה, שרק אז יש בביקה חשש של איזה קריאה, אבל אינו חייב לשלם מחצית מדמי קנים הנקנים בזול, מכיוון שהוא יכול לטעון שהוא היה סוחר שומר במקום לבנות גדרות, וזה היה יוצא לו יותר זול. ואילו רבי יוסי סבר שהוא חייב לשלם מחצית מדמי גדר של קנים הנקנים בזול, משום שאנחנו עומדים שהוא היה מוציא הוצאה זול למנוע ממנו איזה קריאה. ואי בא את אימה, ביור השני, תרצה תומר שהוצאות בניית הגדרות הראשונה, השנייה והשלישית היא כבעיניו. הוא נידון המחלוקת שבין רבי יוסי לתנקמה. אבל כולם מודים שהתשלום הוא על פי שווי גדר של קנים הנקנים בזול. תנקמה סבר רביעית ודיה יבלה. תנקמה סובר שרק חלקו במחיצה הרביעית נותן הניקף למקיף, כשהמקיף גדר גם את הגדר הרביעית, אבל חלקו בגדרות הראשונה, השנייה והשלישית לא יעיב לה. לא נותן הניקף למקיף, שכן עד שנבנתה הגדר הרביעית, שלוש הראשונות לא הועילו לו. הוא כבר יצא זכאי עליהם בבית דין, ומכיוון שעליהם כבר נפטר מלשלם, אינו חוזר להתחייב עליהם אחר כך, גם כאשר גדר המקיף את הגדר הרביעית. ולכן כשהניקף עצמו גדר את הרביעית, לא מחייבים אותו על השלוש הראשונות, משום שכבר נפטר מהם לפני שגדר את הרביעית, מכיוון שאז הם לא הועילו לו כלל. והואיל ואז נפטר מהם, אינו חוזר ומתחייב עליהם. רבי יוסי סבר שאת חלקו בגדרות הראשונה, השנייה והשלישית נעמי יעיבלי. גם אותם חייבו לתת למקיף, על פי מחיר גדר של קנים הנקנים בזול, מכיוון שמאז בניית הגדר הרביעית, הוא נהנה מהם. דהיינו שלדעת רבי יוסי לא שייך כאן הדין, קם דינה, שכן מעולם לא יצא זכאי מהתביעה להנאה, מהגדרות הראשונות. מה שנפטר אז בבית הדין על הראשונות, זה היה רק משום שאז עדיין לא הייתה לו הנאה מהם, ולא הייתה הסיבה לחייבו. אבל הנאה מהראשונות הוא מעולם לא נפטר. ולכן לאחר בניית הגדר הרביעית, שמאז הוא מתחיל ליהנות גם מהראשונות, אפשר לתבוע אותו גם עליהם. בא את אימה אם תרצה אמור, תירוץ שלישי, מקיף וניקף איקה בעיניי, או המחלוקת בין תנא קמא לרבי יוסי. אם יש הבדל בין אם המקיף גדר את הרוח הרביעית, לבין אם הניקף הוא זה שגדר. לתנא קמא סובר, תעמא דעמד ניקף, שרק משום שהניקף הוא שעמד וגדר את הרוח הרביעית בעצמו, הוא דמגלגלים עליו את הכל. את החיוב לשלם חלקו על כל הגדרות, משום שבזה שהוא גדר את הרוח הרביעית, גילה דעתו שנוח לו בגדירה שגדר המקיף את שלושת הראשונות. אבל אם עמד המקיף וגדר גם את הרוח הרביעית, אינו נותן לו אל הדמי מחצית הגדר הרביעית. אולם מהשתתפות בהוצאות שער שלושת הגדרות, הוא פטור. אילו רבי יוסי סבר, לא שנה ניקף ולא שנה מקיף, אין הבדל בזה בין הניקף למקיף, אם עמד זה או זה וגדר את הרוח הרביעית, מגלגלים עליו על הניקף את השלום חלקו על הכל, על כל הגדרות. זאת מכיוון שמאז בניית הגדר הרביעית, הוא נהנה מכולם. מוהים רבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים את לימוד דף דלת ממסכת בבא בתרא, עם חמש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע כפרתו של אורדוס הייתה לבנות את בית המקדש? שאלה שנייה, מי הוא התח ומדוע הוא נקרא כך? שאלה שלישית, מה באה המשנה לרבות במילה הכל כמנהג המדינה? שאלה רביעית, למאן דאמר שעושה תחזית מבחוץ, מדוע אין לחשוש שחברו יסירנה? בשאלה האחרונה, מדוע לא מחייבים את הניקף להשתתף בהוצאות ג' הגדרות הראשונות? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא גדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום חמישי, כוח בטבת תשע"ז, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא גדולה, את דף ד' ממסכת בבא בתרא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שישי, חפתת בטבת תשע"ז, ערב ראש חודש שבט, שיהיו בשורות טובות. תשע"ז, ונלמד שני דפים, את דפים ה' וו' ממסכת בבא בתרא. קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיטב, מנותן התורה. חלכם לא ראית אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.